שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן, תשמע, יש איזה שיח סביב הרפורמה המשפטית הזאת, שזה כאילו התחלקו המחנות, ימין ושמאל, ימין כמובן בעד, השמאל נגד, אבל אני שומע על הרבה מאוד אנשים שהם ימין, ולפעמים גם מתקנים אותי אנשים ואומרים לי, אל תגיד הימין, זה לא רק של הימין. כי יש פה איזה חלק, אני לא יודע להגדיר את גודלו, של ימין ליברלי, חילוני, ימין לסוגיו.
זה כל מי שימין לא, שלא משיחי, כן. ולא חרדי,
שלא ולא, אוהב את הרפורמה הזאת, יודע, שרוצה את ה... לא, שגם רוצה מערכת איזונים ובלמים, ואני רואה את זה גם בקרב האנשים שחותמים על העצומות. אני לא יודע להגיד על כל אחד למי הוא מצביע, באמת לא הלכתי ולא ביררתי, אבל מדי פעם אומרים לי, אתה יודע, הוא שחתם פה הוא ימין, זה ימין, הוא הצביע לעוצמה יהודית, הוא הצביע לליכוד, הוא הצביע לפה, הוא הצביע לשם, והוא עדיין חתום על מכתב שבא ואומר לקואליציה הזו, לממשלת הימין חרדים, חרדלים, עד כאן, אתם לא יכולים לעשות את הדבר הזה, זה מסוכן, אתה יודע מה, אולי נדבר עם אחת כזו.
כן, כן, אני רוצה לדבר עם אחת כזו, אני רוצה רק, אתה יודע, אני כתבתי ואני כותב פה ושם על פורום קהלת, ואתה מסתכל על המסמכים שהם הכינו, ואתה רואה מה עושים עם זה יריב לוין ושמחה רוטמן, ואתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שרוב בעם ישראל רוצה איזשהו סוג של דיקטטורה לייט. זה לא עושה שכל, אף אחד לא רוצה שליט חזק, מרכזי, שלא מתחלף אף פעם, שמוקף באוליגרכים ובמיליארדרים שלו, שביחד כולם בוזזים את הקופה הציבורית. זאת אומרת, זה המודל של טורקיה למשל. יש לך את ארדואן ויש לך את הבנים של ארדואן, שהם אנשי עסקים ששווים עשרות מיליארדי דולרים כל אחד. זה לא עושה שכל, אפילו אם אתה ימני, ואפילו אם איכשהו הזהות שלך מתחברת לסיפור הזה של, ולנרטיב הזה של נתניהו, נגד, תקרא לזה, נגד השמאל, נגד המרכז, נגד האשכנזים, כל סרט. כל זה לא מביא אותך לתשוקה, אני חושב, לתשוקה למדינה פסודו-דיקטטורית, אמנם עם בחירות פעם בכמה שנים, אבל שתמיד אותו מנהיג נבחר, ועם מיליארדרים שעושים מה שהם רוצים, ויחד עם זה כמובן עם מגבלות מאוד קשות על חופש אישי ועל על זכות הביטוי וכל מה שקשור בזה. זה פשוט לא עושה שכל, אתה יודע, אם היית עושה סקר על האם אתה מוכן לכתוב לחיות באוטוקרטיה שבה ככה א' שב' וג', 95% מהציבור היה עונה שלו.
ובאותה מידה, כבר אתה עושה את הסקר הזה, תשאל, האם היית רוצה לחיות במדינה יותר מושחתת? כי זו אחת המשמעויות של בדיוק, שופטים פוליטיים ושל היעדר יועצים משפטיים, אתה יודע, שהם לא מיטה. טעם, המשמעות היא הרבה יותר מושחתת, ואז רק צריך לשאול את הציבור, האם אתה רוצה מדינה יותר מושחתת ב-10%, 20%, 70% או 330%? נראה לי שהיינו מקבלים תשובה נו, שאנחנו בדיוק. לא רוצים מדינה יותר מושחתת.
הכל, השאלה, הכל המשמעות... השאלה של מה אתה שואל, וגם בדיוק. בבחירות שאומרים שזה הסקר אולטימטיבי, גם שם השאלה זה מה אתה שואל, או איך היה הפריימינג והנרטיב של כל הסיפור. טוב, אז הבטחנו לכם ימני, אנחנו מביאים לכם ימנית, כי אחרי יום סוער אתמול בשווקים ובכלל בחדשות, הסוגיה של הקשר שבין התוכנית הפוליטית למהפכה שלטונית שמקדמת הממשלה לבין עתיד כלכלת ישראל עולה עוד מדרגה היום. ב-24 שעות האחרונות פורסמו שתי רשימות של אנשי מקצוע בכירים שמזהירים מפני הרפורמה. הראשונה של פרופסורים למשפטים באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית, הרבה מהם ישראלים לשעבר ויהודים, אבל לא רק. והשנייה היא רשימה מאוד מרשימה של עשרות בכירים לשעבר בשירות הציבורי, רובם מנכלים לשעבר של משרדים גדולים, משרד האוצר ורשויות ממשלתיות, שמות מאוד מוכרים בטח לקוראי עמודי הכלכלה, וגם הם מזהירים מפני אובדן של תוצר כלכלי משמעותי בגלל הרפורמה. אז הפעם אנחנו נדבר עם פרופסור אליס ברזיס, שהיא מנהלת פורום מקרו במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ותפיסת העולם הכלכלית והמדינית שלה היא ימנית, ובוא נראה איך היא מסתדרת עם התוכנית של נתניהו.
כן, אז במקביל, בנק ישראל מפרסם הבוקר ממש תוכנית עבת קרס כזו, שכוללת הרבה מאוד המלצות כלכליות לממשלה החדשה. היא מתפרסת על כל התחומים מנושא הדיור דרך יוקר המחיה ועד תשתיות, תחבורה ובעיית משבר האקלים. נגיד בנק ישראל הגיש את ההמלצות לראש הממשלה ולשר האוצר, ואיכשהו נראה שהתוכנית הזו קצת מתעלמת מהפילים שבחדר, אם זה המשמעויות של הזרמת כספים לחרדים במסגרת הקואליציה הזו מצד אחד, ואותה הפיכה משטרית מצד שני. אז אנחנו רוצים קודם כל לשמוע על התוכנית, להבין מה יש בה, מה ישים, מה לא ישים, ואנחנו נדבר על כך עם דוקטור יאל ארגוב, שהוא מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור אליס ברזיס.
שלום. שלום סמי ושלום איתנו.
שלום שלום.
את ראשת פורום המאקרו במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. אחת מהאנשים שחתמו על מכתבי הכלכלנים, המכתבים האלה הולכים ומתרבים, כל יום יש מכתב נוסף שבא ובעצם מסתייג ברמות כאלה ואחרות מהרפורמה המשפטית, יש למכנים אותה ההפיכה המשטרית שמוביל בנימין נתניהו, ואנחנו רוצים להבין ממך, דווקא משום שההתנגדות לעניין הזה מתויגת כהתנגדות של שמאלנים, ואנחנו יודעים שאת לא שמאלנית, מאוד לא שמאלנית, אנחנו רוצים להבין למה בכלל מחתימים את זה כאיזה שמאלנות, או מחתירים את זה כשמאלנות, ומאיפה את מביאה את ההתנגדות שלך לרפורמה הזו.
כן, הייתי רוצה בקשר לשאלה שלך להתחיל דווקא מנקודה אחרת. בזמן האחרון, וזה בא באמת מביבי, הוא אומר, סך הכל אני לא עושה כלום, אני רק עושה דברים טובים. אבל בגלל שאתם בדיוק שמאלנים, אז אתם מדברים בחדשות, וכציפיות שמתגשמות, אזי הציבור מתחיל לפחד. אז כאן אני רוצה לומר מאוד בבירור, כי יש לנו מודלים על ציפיות שמתגשמות, ועל מתי זה קיים ומתי צריך משהו ריאלי. שביבי לא יספר סיפורים, יש כאן משהו ריאלי. הוא החליט לשנות את מערכת המשפט. וכל הזמן שהוא ימשיך עם זה, אנחנו יכולים להפסיק לדבר. כל העולם יודע. זה בדיוק כמו ש... בחוץ עומד טרקטור, מה שקוראים לו עכשיו, D9, שמנסה להפיל קיר, ואנשים צועקים. הקיר ייפול בגלל הטרקטור, לא בגלל האנשים שצועקים. ברגע שלוין ונתניהו יפסיקו לתת מכות, השווקים יהיו רגועים. זו הנקודה שלי הראשונה.
אוקיי, והנקודה השנייה?
הנקודה השנייה הוא שאנחנו, ולכן כאשר אנחנו ככלכלנים דיברנו והיה הד גדול גם בעולם וגם בישראל, זה בגלל שהם מבינים שאנחנו מספרים מה קורה, לא מה אנחנו חושבים, אלא מה באמת קורה.
תראה, אני דיבר... דיברתי עם שורה של אנשים מהמארגנים, החתומים על מכתב הכלכלנים, ואנחנו גם ראיינו פה את פרופסור משה חזן בשבוע שעבר מהוועדה המוניטרית של בנק ישראל, אולי את מכירה אותו, וכולם הסבירו לנו, התמימים, שבאמת העבודות הכלכליות של בכירי הכלכלנים בעולם, מהסמוגלו דרך... שלייפר וכולם, בדקו וחקרו גם במונחים של תיאוריה וגם בבדיקות בעצם מדגמיות או בדיקות של 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 המצב במדינות שונות והשוואה בין מדינות חזקות מבחינה דמוקרטית וכאלה שאינן כאלה חזקות, והמסקנה היא חד משמעית לחלוטין. בית משפט יותר חלש שווה כלכלה יותר חלשה, שווה רמת חיים יותר חלשה. האם בנימין נתניהו לא מבין את זה? האיש לא טיפש, אנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים.
פה אתה שואל את השאלה הגדולה שחשבתי להתייחס רק בסוף. Okay. אני לא מצליחה להבין מה ביבי רוצה. ייתכן מאוד שהוא פה לא מחפש טובת מדינת ישראל. ייתכן שיש לו משהו אחר בראש. כי כאשר אתה ציטטת את העבודות של הסמוגלו, הייתי רוצה בכל זאת לעשות צדק. הראשון שעבד עליו זה ברו, אוקיי? עבודות של ברו לי היו עבודות שבדיוק לקחו את כל המשתנים שיכולים להשפיע על צמיחה. גם אחד הנתונים זה בדיוק זכויות, זכויות קניין, זה היה המונח, זכויות קניין הרבה יותר חשוב מאשר המונח דמוקרטיה דרך אגב, כי יש לך כמה ארצות שהן לא דמוקרטיות ובכל זאת עם צמיחה גבוהה.
העניין הוא אבל, פרופסור ברזיס, כשמדברים על זכויות קניין, אז זה לכאורה ברגע שממקדים שם את החשש, אפשר להרגיע אותו די בקלות ויבואו תומכי ה... המהפכה המשפטית הזו, ויגידו, אנחנו לבחר לא מתכוונים לגעת בזכויות קניין, תירגעו, הכל בסדר. הצענו את הדבר הזה מהמשוואה. עדיין המהפכה לא. הזו?
ממש לא, אני אומר לך מה אני כאישה מפחדת, אוקיי? אבי מעוז, לא יהיה לך כבר בית משפט חזק. בית משפט יהיו אנשים שהם חברים של אבי מעוז, בן גביר וכו'. והם מחליטים בכנסת, שסך הכל זה היה חוק בצרפת לפני 60 שנה, אוקיי? שנשים לא יכולות להיות עם חשבון בנק עצמאי. הבעל או האבא חייב לחתום, אוקיי? לכן בצרפת כשיש לך חשבון בנק, אני לא היה לי חשבון בנק בשם גברת אליז ברזיס, אלא גברת דוד ברזיס, לדעת למי זה היה שייך, אוקיי? יעבירו את החוק. אין לך סעיף התגברות, אין לך סעיף של סבירות, הנה זה החוק.
לא, אבל יגידו לך, תשמעי, לא זו המטרה שלנו, אלא המטרה שלנו, אם אני מסתכל על הקואליציה הנוכחית, יש פה שלושה סוגים של מוטיבציה, למה כן לעשות את זה. מוטיבציה הראשונה של החרדים, שרוצים לקבע את זכויות היתר שלהם, גם בתקציבים, גם בנושא שוויון בנטל, או היעדר שוויון בנטל. מוטיבציה שנייה של הציונות הדתית והמתנחלים, שרוצים לקבע את העליונות היהודית ביהודה ושומרון. ומוטיבציה שלישית, איך אמר חבר הכנסת מיקי זוהר? כוח, כבוד וכסף, יותר כוח, הם מוכרים לנו איזה בלוף על משילות, שהרבה פעמים זה התירוץ של פוליטיקאים למה הם יכולים לבצע משהו. אז הם רוצים את הכוח, הם רוצים את הכבוד, הם רוצים את הכסף, הם רוצים, ואת יודעת מה, יש פה גם מבית אולי סקטור נוסף של פוליטיקאים שנגועים בשחיתות או שרואים את עצמם כנפגעי המערכת. אלה בעצם הסיבות לרפורמה המשפטית הזו. אז למה לא לבוא ולהגיד, חברים, אם כל המטרות שלכם זה לייצג פה, לטפל פה, באלמנטים מאוד מאוד אינטרסנטיים בתוך כל המארג הזה שנקרא מדינת ישראל, הדבר הזה בכלל לא עומד לדין, כלומר לא יכול לעבור אפילו בגץ לצורך העניין. האם זה יכול להגיע עד כדי כך שבגץ, רגע לפני שפוסלים אותו, הוא יכול לפסול את זה?
אני מקווה שכן, כי זו לא מדינה שיכולה להמשיך להתקיים. אתה באמת חושב שאם אנחנו נמשיך עם לתת כוח לכל הקפוצות לאחד שאמרת, אז מה יקרה בדיוק בתקציב? הרי מיסים, יש לנו עודף במיסים בגלל מיסים של הנדלן ומיסים של ההייטק. הם יעלמו, הם נעלמים. אז מה נשאר לך? נשאר לך, יהיה לך גירעון נוראי בתקציב. מה יקרה לשאר החליפין? יש לך כבר התחלה של run on the bank. הוא ימשיך. אתה תהיה במצב של, זאת אומרת, שאפילו אם בנק ישראל יתערב, בנק ישראל יכול להתערב, יש לו מעל 200 מיליארד, נניח שהוא יתערב בכמה מיליארדים, זה לא יעזור. אז אתה גם תגרום לאינפלציה. אז אנחנו נהיה מדינה עם בעיות כלכליות אמיתיות שכיום הן לא קיימות.
כן, שלא לדבר על כך שהשקל יחלש, הדולר, היורו יתחזקו והיבוא יתייקר, מה שאומר גם זה יתרום לאינפלציה.
אינפלציה, בדיוק. זאת אומרת שאנחנו נמצאים, אפילו אם נניח שהסיבה שהם רוצים את החוקים האלו זה קצת לקבל יותר כוח, אוקיי? נניח שאתה רוצה להוריד איזשהו קיר בבית שלך, אבל זה קיר תומך, מה קורה לכל הבית? הוא נהרס.
תאמרי לי, מה זה מזכיר לך במונחים של דברים שאולי ראינו ב-50 שנים האחרונות באירופה או ביבשות אחרות? זה מזכיר לך איזושהי מדינה, נזרקים שמות של הונגריה, של פולין, טורקיה, רוסיה?
אני זה רוסיה. קודם כל, אני כל הזמן מדברת על פוטין, ואני מדברת על רוסיה. תסתכל איך שאף אחד לא מעוניין כרגע לעבוד עם רוסיה. אתה אני אשאל אותך, אם יש ספק, אין ספק. אתה לא משחק עם כספים. אתה מכיר היום מישהו שירצה להשקיע בישראל? אני מכירה...
בנימין נתניהו, לפי דעתי, הוא חוזר על זה שכדאי להשקיע ונרוויח.
נו, באמת. אני מקבלת טלפונים, עד עכשיו זה היה, אני גם נותנת לפעמים ייעוץ דרך הטלפון, אז קיבלתי באמת טלפונים מחברות שהן חברות השקעות, ושהתחילו לשאול שאלות על ישראל, ועכשיו זה פרטים שפשוט יהודים שיש להם פה כספים, הם אומרים, רגע, אולי הם ישימו, הרי כולם זוכרים את התקופה שבאירופה היה מס, נכון? אתה לא יכולת להעביר כספים. אז הם אומרים, ואולי המצב יהיה כל כך רע, למה אני אהיה האחרון האידיוט שאני אהיה כאן?
אז מה את מייעצת להם, אליס? מה את אומרת להם לעשות עם הכסף?
אני אומרת להם שיבינו בעצמם, שיהיו... אני לא אומרת להם תוציאו את הכספים, אני לא אומרת את זה, כי אני מרגישה שאסור לי לומר זאת, זה נכון, אבל אם הם יוציאו, אני אבין, ולכן יש, אני באמת פה מתחננת, זה תחנונים אמיתיים לביבי, עד ה-15 לפברואר, תפסיק עם הסיפור הזה שאי אפשר להמשיך.
למה עד ה-15 בפברואר? מה קורה בתאריך?
כי משך השבועיים האלו, הלמה? כי יש התיאוריות של run on the bank, של הריצה אל הבנקים.
כן, כן, שהרבה מאוד אנשים מושכים את הפקדונות שלהם בו זמנית, ואז הבנק לא יכול לספק את זה, והתוצאה מכך הוא יכול לקרוס. אבל מה קורה ב-15 בפברואר?
רגע, אני אסביר. מי כתב את המאמר הזה? מי שכתב את המאמר הזה ראשון זה היה פול קרוגמן. הוא נהיה ידוע בגלל המודל הזה. ומה המודל הזה אומר? המודל הזה אומר שקודם כל זה לאט, זה איטי, אבל המערכת היא לא רציפה. בבת אחת כולם מבינים שאין דרך אחורה. וזה לוקח לפעמים בין שבועיים לחודש. ואז בבת אחת כבר אי אפשר לעשות כלום. בשבועיים האלו בנק ישראל יכול להתערב. יכול למנוע שהפיחות יהיה מדי גבוה.
זה התרחיש שנראה לך כרגע בסבירות גבוהה, שאנחנו נראה פה run on the bank?
כן, העולם השתנה. אתם כולכם מכירים את ה-ESG, דברים שהם מדי מבחינתי שמאל, governance, וצריך גם להסתכל על אקולוגיה ועל הכל. אנחנו רחוקים היום ממערכת של רק רווחים, רווחים, רווחים. אנשים גם מסתכלים היום, כל המנהלים בעולם, מסתכלים גם על מערכת יציבה.
כן, אליס, אני חייב לשאול, אני שומע אותך, ואני שומע גם שאת ממש מדברת אפילו באיזה סערת רגשות.
לגמרי.
כן, ואני מנסה להבין, מבחינת המפה הפוליטית, את הצבעת לממשלה הזאת, לאחד מהמרכיבים שלה?
לא. אני ידועה כמי שחושבת שהבעיה הגדולה ביותר, מכיוון שאני מכירה היטב את המגזר הזה, המגזר החרדי לא יכול להמשיך בשיווי משקל להיות כה גדול וכה חשוב, ולכן אתם יכולים להבין שלא יכולתי לבחור לקבוצות האלו, אבל אני בהחלט ימין. כן בחרתי למישהו שהוא ימני. אני לא רואה, אני קודם כל ליברלית מאוד בדעות הכלכליות, ועד עכשיו לא חשבתי שהנושא של הפלסטינאים הוא נושא שצריך לטפל היום. אבל תראו מה שקורה. בגלל שיש אנדרלמוסיה עכשיו במערכת המשפטית, כולם יגיעו יחד, וזו התובנה השנייה שאני רוצה בכל זאת לומר שהיא חשובה. עד היום כשאתם מדברים לכלכלן, הוא תמיד מנתח דבר אחד אחרי השני. המודל שאמרתם, אז מדברים על זכויות קניין לחוד, חשיבות אנשים, דרך אגב, הנתון החשוב ביותר שמסביר צמיחה, הוא כמה שיש פער קטן בין ההשכלה של נשים וגברים. אם יש פער גדול, המדינה הזו לא צומחת. הרבה יותר מאשר הנושא של זכויות קניין ו... ודמוקרטיה. אבל אנחנו תמיד אמרנו, צריך להסתכל, משתנה משתנה. ועכשיו בדיוק אנחנו מבינים שזה לא זה. מה שקורה פה, אני קוראת לזה בתהום המשפטי, הוא שעורסים את כל המדרגות בבת אחת. אז אתה לא מדבר ומנתח, המדרגה הזו כמה היא תשפיע על המערכת, המדרגה 2, המדרגה 3, אלא 4 המדרגות האלו שהורדת בבת אחת, אוקיי, הורסת לך את האפשרות לבנייה, כי אין לך כבר בכלל גרם מדרגות.
אז בעצם את אומרת שכל האתגרים של מדינת ישראל יגיעו בבת אחת. האתגרים הכלכליים, האתגרים המדיניים, המערכת יחסים של יהודים וערבים, המערכת יחסים של מיעוטים אחרים לצורך העניין.
בדיוק.
קשה להתמודד עם כל הדברים בבת אחת כמובן.
וזה בדיוק הסיפור, הוא שהכל יתלכד יחד, פתאום דברים שאמרנו אנחנו נחכה, זה ייפול עלינו יחד. ולכן, אין לנו הרבה זמן. צריך להפסיק את האנדרלמוסיה הזו שרק הולכת וגדלה.
את פנית לבנימין נתניהו באיזושהי צורה כדי לבוא ולהגיד לו את המסר הזה?
הוא לא ישמע. אם הוא לא שומע, אם הוא לא שומע לאף אחד, הוא ישמע לי? באמת. הוא ראה את המכתב. את המכתב הזה, כמו שאתם מבינים, זה הפריד אותו, לא בגלל שאנחנו כלכלנים טובים, אלא הוא הבין שזה מה שכולם רואים, ואנשים מבינים ישנה באמת בעיה. אני באמת לוקחת את זה מאוד ללב, כי אני עולה חדשה, באתי למדינת ישראל, מכיוון שאני מאמינה שזו המדינה בה הילדים צריכים להיות והנכדים. ואם אנחנו הורסים את זה היום, אני רואה את זה כבאמת תהום. זה לא רק עניין של אנחנו נאבד כמה מיליונים בדרך, נאבד כמה חברות בדרך. אנחנו נאבד את המדינה. ואז השאלה נשארת, בשביל מה? לי אין לי תשובה בשביל מה.
אני בואי לשאול אותך שאלה אחרונה באמת לסיום. מה הציבור או חברי כנסת שאינם בקואליציה, או אקדמאים, או אנשים בעלי השפעה אחרים, יכולים או צריכים לעשות בעת הזו? יש מחאות, יש מכתבים, מה עוד אפשר לעשות?
יש המון מחאות, אתם יודעים, יש עכשיו כל האוניברסיטאות, אנחנו דנים להצטרף למחאה במוצאי שבת, יהיה לנו דגלים מיוחדים וכולם, אבל לא נראה לי שזה ישפיע. אני לא יודעת מה ישפיע, וזה נכון שאני מופתעת, אני יכולה לומר שאני מופתעת מאוד לא לשמוע את הקול של הדתיים בסגנון רבני צוהר. איפה הם נמצאים? איפה האנשים כמו הרב שמאמינים לתיאוריות של הרב זקס שהיה באנגליה? אנשים שרואים בדת דרך לחיות את החיים, אבל לא דרך להכריח את האנשים האחרים לחיות את מה שהם לא רוצים. זה משהו שלא מובן לי. זה יהיה מאוד גרוע שאנחנו נמשיך פה להיות קצת כמה אנשים מהימין, הרוב יהיה באמת השמאל החילוני, זה לא טוב. כאן אני ממש מתחננת לאנשים שהם כן דתיים, ולא מדברים כרגע לומר, זו לא דרכנו. הדרך שלנו היא דרך מאוד טולרנטית. היהדות תמיד הייתה יהדות של פתיחות, ולכן מה שרוצים לעשות כרגע עם המערכת המשפטית, זה הפוך ממה שאתה מחכה ממדינת ישראל, ממדינה שהיא מבוססת על התורה.
כן.
היא צריכה להיות ליברלית.
כן. פרופסור אליס ברזיס, תודה רבה.
תודה רבה ונחזור אלייך, מעניין.
עוד נדבר.
תודה רבה.
תודה רבה.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לדוקטור אייל ארגוב.
שלום לכם.
בתפקיד חדש, מנהל אגף מקרו, כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל, אז אתה מטפל במקרו, שוב, בחטיבת המחקר כמובן, ואתה, יחד עם הנגיד, הבוקר הגשתם לממשלה ולשר האוצר מסמך אב קרס, אני ספרתי 95 שקופיות במצגת, של המלצות לממשלה, מה לעשות לשנת 2023, מן הסתם גם בשנים הבאות, בשורה די ארוכה של תחומים וענפים וסעיפים, כדי בסופו של דבר לצמוח יותר מהר ולשפר את איכות החיים ורמת החיים של אזרחי מדינת ישראל. אז יש לכם שם המלצות לשוק הדיור, יש לכם המלצות בתחום יוקר המחיה, יש המלצות בתשתיות ותחבורה, ואתם גם מטפלים במשבר האקלים. כמעט אין תחום שלא נגעתם בו. אז בסדר, זה חגיגי, זה מוגש לממשלה, אבל אני שואל אותך עכשיו שאלה, לפני שנכנסים לפרטים של הדברים עצמם, עד כמה הממשלה באמת לוקחת את המסמך הזה ברצינות, בהינתן שכבר בשבוע שעבר היא הגישה את הטיוטה שלה לחוק ההסדרים, עם הרפורמה שהיא חושבת שצריך לקדם.
תראה, קודם כל חשוב להדגיש, ההמלצות שאנחנו נתנו כאן, הפתיחה שלכם היא נכונה, אבל ההמלצות שאנחנו נתנו כאן, הן לא בהכרח רק לשנת 23. אנחנו בעצם מצביעים על וקטורים, או צירים של כיווני פעולה, שאנחנו חושבים שהממשלה צריכה לעסוק בהם, וזה לא בהכרח לעסוק בהם רק לתקציב הקרוב, זה לעסוק בהם בעצם לאורך זמן. חלק מהנושאים האלה יש בהם נגיעה בתוך חוק ההסדרים, אבל ברור שהוא לא מכסה את כל הנושאים, או בטח לא בעומק, או בטח לא בראייה ארוכת טווח, שאנחנו חושבים שנדרשים להם כאן.
כן, העניין הוא שכשאני מסתכל, נכנסתי לחלק מהסעיפים, לא הצלחתי לעבור על כולם, כי פרסמתם את זה רק הבוקר. אני רואה שהרבה מאוד דברים שאתם ממליצים, בסופו של דבר יכולים להתקע באיזה קיר של מה שנקרא התכנות פוליטית. אני אתן דוגמה, למשל, אתם מספרים שם שישראל משקיעה היום רק 1.5% תוצר לשנה בתשתיות תחבורה, ואתם ממליצים להכפיל את זה. במספרים זה מ-20 מיליארד שקל בשנה ל-40 מיליארד שקל בשנה, ואז אתם אומרים, תשמעו, אמנם הפרויקטים האלה יגדילו את הפריון, את התוצר ואת התקבולי מיסים בעתיד, אבל יהיה צורך לממן חלק ניכר מהעלות הזו על ידי העלאת מיסים. אז רואה את זה איזשהו שר או ראש ממשלה, ואומר, מה אני עכשיו גם צריך להסתבך עם הציבור בהעלאות מיסים? אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. איך מציעים, איך נותנים, מה שנקרא הצעת הגשה, שגם יש לה התכנות פוליטית, או שזה לא מעסיק אתכם ההתכנות הזו?
תראה, אני חושב שקודם כל היינו צריכים להביא לראיית הציבור ולממשלה, בעצם מה אנחנו חושבים הדברים שצריך ללכת בכיוונם. אז בעצם אנחנו מדברים על הגדלה מסיבית בהשקעות מתוך ספירה, שלא אגב אנחנו עשינו, של הצרכים בעצם בנושאי תחבורה בהסתכלות של כמה עשורים קדימה, וזה דורש בסופו של דבר להגיע לסדר גודל.
מי עשה את הסקירה? אתה אומר לא אנחנו.
אני חושב שאת הנושא של הספירה מלמטה של פרויקטים דרושים, זה פרויקט דווקא של משרד התחבורה.
אוקיי, הבנתי.
אבל גם כשאנחנו מסתכלים ברמת מקרו, כמה השקעה אנחנו צריכים, כדי שהיקף התשתיות לנפש אצלנו ידביק את היקף התשתיות שיש במדינות OECD מתקדמות, שוב, אנחנו מגיעים פחות או יותר לאותם מספרים. ברור לנו שזה לא קורה תוך שנה אחת. אבל כן, בסופו של דבר, גם צריך לראות, יש לזה עלות. אם זה בסופו של דבר את המימון, אנחנו לא עסקנו כאן יותר מדי בנושא מימון, אם זה דרך העלאת מיסים או משהו אחר, אבל אנחנו קוראים למשל בנושא תשתיות, מתוך אמירה שההוצאה כאן היא מאוד גדולה, שפה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים גם ליצור מסגרת פיסקלית קצת אחרת, אם תרצו קצת לשנות את הכללים הפיסקליים, שבעצם יאפשרו לממשלה להפריש בכל שנה כספים לטובת מה שאנחנו קוראים מעין קרן, קרן תשתיות או קרן השקעות. כן.
הכוונה היא שלא יהיה מצב שבו בנק ישראל אומר, תגדילו את ההוצאה, אבל אז הם יגידו, הנה, בנק ישראל אמר שאפשר להגדיל את ההוצאה, אז אפשר לקחת את זה גם לדברים שהם נגיד פחות מחוללי צמיחה. העניין הוא שאני מסתכל דווקא על נושא אחר. אתם מתארים הרבה פעמים בעיות שכאילו, לפעמים כולם חושבים שהבעיה שלנו זה כסף, אבל אתם מתארים למשל את הנושא של תחום החינוך. ואתם אומרים, למרות שעשו הרבה מאוד הסכמי שכר ועלו מאוד השכר של המורים, איכות המורים לא עלתה בעשור האחרון. כלומר, חלק גדול מתוספות השכר הגיעו למורים ותיקים, ושכר המתחילים היה מאוד נמוך. כלומר, הקשר בין עוד כסף שווה עוד פריון, עוד ביצועים טובים, עוד צמיחה, הוא לא בהכרח נכון.
חשוב להגיד שהנתונים שאנחנו מציגים על איכות המורים דרך בעצם מדד הציונים שהם השיגו בעצמם, כשהם עשו בגרות או פסיכומטרי, הוא לא לוקח בחשבון את הסכם השכר האחרון, שבאמת העלה את השכר משמעותית, וגם פעל לסגירת חלק מהפער בין המורים הצעירים והוותיקים. אין ספק שיש גם דברים שצריך לשנות בתוך המערכת. אם זה לדוגמה, וזה דווקא משהו שאנחנו כן ראינו ואנחנו שמחנו לראות אותו בחוק ההסדרים, קידום נושא של גמישות ניהולית ברמת מנהלים. אבל בסופו של דבר, אם רוצים להביא אנשים יותר טובים למערכת, תראו, זה כלכלה לדעתי, כלכלה בסיסית, אם רוצים להביא אנשים יותר טובים למערכת, בסוף צריך גם לשלם יותר. אבל אני כן אגיד, אני חושב שאחד הדגשים שאנחנו כן נותנים, זה שאנחנו מודעים לזה שבסופו של דבר יש מגבלת משאבים ומגבלת תקציבים, ואיפה שאנחנו מזהים שהמקום שהכי צריך למקד שם את המשאבים הציבוריים, זה בשכבות החלשות, זה בהוראה ובחינוך בשכבות החלשות. היום המתאם בין הישגים בסיסיים אפילו בחינוך לבין הכנסה כלכלית של ההורים, הוא, בישראל הוא בין הגבוהים ב-OECD, וזה דבר שצריך לטפל בו, כי בסופו של דבר זה אנשים שאנחנו יכולים להרים, ועל ידי זה לסגור, לצמצם לפחות פערים כלל ארציים.
תגיד לי, כשקוראים את התוכנית, שהיא באמת, היא באמת מרשימה, ובמובן מסוים היא גם מזכירה לי את חוק ההסדרים, שיחסית לשנים קודמות היה מסמך עם לא מעט הצעות רפורמות שכבר במגירה הרבה שנים, אבל מתבקשות, והלוואי שהם יעברו. אבל יש פיל גדול, למעשה יש שני פילים גדולים שנמצאים כרגע מעל הראש של כולנו במדינה. אחד מהם זה ההבטחות הקואליציוניות של הממשלה, של הקואליציה, להעביר כספים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים לחרדים, לסקטור החרדי, מבלי באמת להכניס לימודי ליבה. והדבר השני זה באמת, נקרא לזה הרפורמה כרגע, שמתבשלת בוועדת החוקה ובכנסת, לעשות שינוי שהוא למעשה איזשהו שינוי משטרי, שמשפיע בצורות כאלה ואחרות על חופש אישי, זכות הקניין. אתה יודע על מה אנחנו מדברים. השאלה היא איך אתם בבנק ישראל, גם כחוקרים וגם כמייעצים של הממשלה, בסופו של דבר בנק ישראל הוא היועץ הכלכלי של הממשלה, מסתכלים על הדברים האלה, ואיך אפשר להוציא מסמך כזה מבלי להוסיף איזשהו מכתב או דבר מה שמתחבר לעניין הזה. ככל שאתם חושבים, זאת אומרת, אם אתם חושבים שזה דברים שלא ישפיעו באופן דרמטי על המשק, אז תגידו את זה. אם אתם חושבים שזה כן ישפיע, תגידו גם את זה.
טוב, אני לא אכנס לנושאים הפוליטיים ביותר.
אגב, מדוע לא? רגע, שנייה, עזוב פוליטי. חתמו על זה 300 כלכלנים, חתמו על זה נגידי בנקים לשעבר, נגידי בנק ישראל לשעבר, הם מתייחסים רק להיבט הפוליטי, הם לא מדברים על, סליחה, להיבט הכלכלי של אותה מהפכה משפטית. איך אפשר להתייחס לזה? זה כאילו שתגיד לי, אני לא רוצה להתייחס להיבטים הפוליטיים של המלחמה של רוסיה באוקראינה, אבל מה לעשות שזה משפיע על הרבה מאוד היבטים כלכליים?
כן, צריך מה, זה, שוב, הדברים שאתה מדבר עליהם זה באמת זה דברים שהם בלב הוויכוח הפוליטי כרגע, וכמוסד ציבורי, ובוודאי אני כעובד ציבור, אני לא אכנס לתוך הוויכוח הפוליטי. כאמור, גם אתם מכירים בוודאי שהנגיד נפגש עם ראש הממשלה בנושא הזה, והעביר את המסר שהוא ביקש להעביר. תראה, לגבי לימוד, שאלתם על הפחות על הפיל השני שבחדר, לגבי לימודי ליבה חרדים או באופן כללי, אנחנו כן מצביעים בדוח הזה, אני חושב שבמובן הזה אנחנו כן יודעים להגיד את הדברים האלה במובן הפוזיטיבי, ולא רק, לא דווקא במובן הנורמטיבי.
אגב, גם זה פוליטי, אייל, גם זה פוליטי, תיזהר, אל תגיד כל מה שאתה רוצה להגיד, אם כבר נמשיך את הקו של קודם.
לכן אני מדגיש, אני אומר את הדברים בצורה פוזיטיבית, שכיום כישורי המיומנויות העבודה של גברים חרדים, אנחנו רואים את זה באופן ברור מנתונים, הם יותר נמוכים מאשר האוכלוסייה האחרת, זה פוגע בכושר הסתכרות שלהם. זו קבוצה שגדלה מהר, ועל פי תחזיות דמוגרפיות הם ימשיכו לגדול מהר.
אגב, אתם גם מתארים שם בכלל בתוכנית את העניין של הגידול באוכלוסייה, שהוא מאוד מאוד מהיר, כמעט 2% בשנה, לעומת, אני יודע מה, פחות, כמעט 0.5% בשנה ב-OECD, שאתם בעצם מתארים שבכל דבר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לנסוע ב-130 קמ"ש, לא ב-80 קמ"ש, כדי להדביק את קצב הגידול של האוכלוסייה.
אמת לגמרי, זה נוגע כמעט בכל תחום, אנחנו גדלים מהר, אנחנו עם שיעורי פריון ילודה הגבוהים ביותר ב-OECD, וזה אומר שאנחנו צריכים יותר משאבים לחינוך, כי יש לנו הרבה ילדים, וזה אומר שאנחנו צריכים להשקיע שיעורים גבוהים יותר בתשתיות מאשר שאנחנו מסתכלים ב-OECD. מאחר וכל השקעה אצלנו בתשתיות היא פשוט נשחקת יותר מהר, בגלל שהיא צריכה לשרת כל הזמן אוכלוסייה הולכת וגדלה. אגב, אפילו בתחומים אחרים כמו דיגיטציה, לכאורה האינטואיציה אומרת שמה זה משנה אם אתר אינטרנט משרת מיליון איש או 1.5 מיליון איש, אפילו שם אתה צריך להשקיע יותר, כי בכל זאת גם תשתיות דיגיטליות הן תלויות במספר המשתמשים בהן.
כן, רק עוד איזה עניין שקשור לנושא הזה של הרפורמה המשפטית, אתמול ראינו נפילה במניות הבנקים, היום יש קצת התאוששות, זה דבר שבבנק ישראל עוקבים אחריו מקרוב, או שמסתכלים על זה כעל מה שנקרא תנודות שוק טבעיות?
בוודאי, בלי קשר לסיבות ובלי קשר לנסיבות בבנק ישראל, עוקבים אחרי תנודות בכלכלה.
וזה מטריד, כשאתה רואה מה קרה אתמול בבנקים, בעקבות ההצהרה של מנכ״ל בנק הפועלים, שאמר שיש משיכת פקדונות מסוימת?
בתחומי מחקר מקרו-כלכלה ומדיניות, ולכן אני פחות עוסק בנתונים ברמה...
הבנו, אייל, הבנו...
מיידית שאתה מדבר עליהם,
לא, הבנו שאתה מוגבל בדברים האלה, לגיטימי, זאת הבחירה שלך. בוא נסיים במשהו אופטימי. הרי אתה יודע, בסוף תקציב וחוק הסדרים, וצריך לתעדף את כל הדברים האלה. הקופה היא מוגבלת, היכולת הפוליטית היא מוגבלת. תן לנו לדעתך, מתוך באמת ערב רב של הצעות מדיניות שהגשתם, מה הדבר האחד שאתה חושב שהוא the best value for money? ששם הכסף ייתן לציבור הישראלי את התשואה הכלכלית ואת רמת החיים, או את השיפור ברמת החיים הכי משמעותית. האם זה העניין של הדיור, או האם זה העניין של התשתיות, או תגיד לנו, אתה מה יש שם? מה הדבר האחד שהיית בוחר להוציא לפועל, אם היו אומרים לך, יש לך אחד ולא יותר?
אם אני בכל זאת אני אקח שתיים עד עכשיו, לא עזרתי לכם עד עכשיו בדברים חלק מהדברים ששאלתם, אז אני בכל זאת...
זה מסע ומתן, בוא נסגור על 1.5.
אני אקח שתיים, אני חושב שצריך לשאול, אפשר 1.5. אני חושב שאם אתה שואל אותי איפה שם, כמו שצריך לשים כסף, זה בוודאי, זה בנושא של השקעות ותשתיות, אם אתה שואל אותי איפה שהמקומות שצריך להשקיע בהם ולהסתכל בהם בראייה ארוכה טווח יותר, ואם צריך גם לשים כסף, אני חושב שזה בהון אנושי ובשיפור וייעול מערכת החינוך.
ומה עמדתך בנוגע לרפורמה המשפטית? סתם.
אל תתאכזר, סמי. אני האיש הרע בין שנינו, אתה האיש הנחמד. יפה. עשינו פה איזה החלפת תפקידים היום, מסתבר. כן.
דוקטור אייל ארגוב, שיהיה בהצלחה עם התוכנית הזו, מקווה שיישמו מתוכה חלקים רבים. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה רבה, שמחתי לדבר איתכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, היה כיף.
ותודה רבה לדן ברומר ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר תודה ולהתראות.